באתר זקנים סלווה.
ערב טוב. בשבוע שעבר עסקנו בענייני יום העצמאות. השבוע אני רוצה לעסוק במוצאי יום העצמאות, אבל אני רוצה להגיע לזה מתוך פרשת השבוע, מתוך פרשת השבוע שקראנו השבת, מתוך פרשת קדושים, ומתוך סוגיה שבכלל לא קשורה כמובן למוצאי יום העצמאות, כמו שקראתי לזה בהתחלה, אבל אני חושב שכוחם של הדברים להם אני מבקש להיכנס, הוא בעל משמעות חשובה תמיד, אולי במידה מסוימת, רבה יותר ורלוונטית יותר, לנו היום, בחברה שלנו, במדינת ישראל, בעיסוק במימוש הזה של עצמאותנו. אבל אני רוצה להגיע לזה באמת רק מתוכה של הפרשה ומתוך העיסוק בענייניה של הפרשה, בעיקר בפסוק אחד, במצווה אחת, בתוך הפרשה. המצווה שבה אני מבקש לעסוק היא מצווה ריש ט' בספר המצוות ברמב"ם, מצוות עשה של כיבוד חכמים, או בלשון התורה, מצוות והדרת פני זקן. המצווה הזאת מופיעה בפסוק למד ב' בפרק י"ט, הפסוק האחרון במקור אחד לפנינו. מקור אחד הוא הרבה פסוקים, והפסוק עצמו, הפסוק האחרון, נקרא אותו רגע לפנינו, הוא מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך, אני השם. עוד לפני שניכנס להקשר שבו הפסוק הזה מופיע, קודם כל למשמעות הפרשנית, ומתוכה ההלכתית הפשוטה מאוד מלמעלה. עוד מעט ניכנס לזה שלב אחרי שלב. יש כאן לכאורה שני דברים, או אולי כך צריך היה להיות שתי מצוות. מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. יש כאן שני אגפים, עוסקים בשיבה, נכון? ועוסקים בזקן. השיבה לא מתארת את שם התואר של האדם הסב, כי אם הייתי עוסק במקביל לזקן הייתי צריך לומר מפני הסב תקום. או במקביל, אם הייתי עוסק במקביל לשיבה, הייתי צריך לדבר על הזקנה. כתואר של העניין, נכון? כשם העניין, לא כשם נושא האיש. יש גם כנראה הבדל בין קימה להידור. עוד אינני יודע מהו, אבל ברור לי שקימה היא משהו הרבה יותר טכני מהדר. להעניק הדר למשהו זה הרבה יותר מלקום. אפשר לקום, זו פעולה. להדר משהו, אני יודע מה זה, אבל זה משהו אחר לגמרי, יותר עמוק, יותר מיוחד. והסיום, ויראת מאלוהיך, אני השם, מחייב הבנה מה הוא מחפש פה. חז"ל טוענים, ואנחנו נראה את זה בהמשך, כך יפסוק הרמב״ם, אנחנו נגיע לזה עוד רגע, שבאמת מדובר פה על מי שהוא צריך שיכבדו אותו מפני היותו בעל שיבה. זאת אומרת, עניינו הוא שהוא זקן. זקן במושגים שלנו עכשיו. הוא מבוגר. זרקה בו שיבה. ומפני שזרקה בו שיבה, תקום. מה שנקרא במשנה בין 70 לשיבה, לא לפעולה מסוימת, שיבה. והדרת פני זקן, עוסק באדם שהוא קנה את הזקנה הזאת, באדם עצמו. הזקנה נקראת בפי חז"ל, זה קנה חוכמה. החוכמה, האישיות, הדמות. ויכול מאוד להיות שזה בכלל לא קשור לגיל. ויהיה נכון גם בלשון חז"ל, ביניק וחכים. כלומר, הסעיבה מתארת את הכבוד שאני חייב לרכוש לאדם הזקן מפני שהוא זקן, והרמב"ם יפסוק, הוא הדין בזקן גוי ולא יהודי, זה בכלל לא משנה, מפני שהוא אדם זקן. המונעים מכיבוד הזקן יהיו פעולות שליליות מסוימות, עבירות מהותיות, דברים אחרים, אבל אני חייב לכבד את הסעיבה מפני שהוא מייצג סעיבה. איך לשונם של חז"ל? כמה הרפתקי עדו עליי? כמה הרפתקאות עברו עליו בחיים? למד מחוכמת חייו. ואני חייב לכבד, אבל במובן העמוק של הידור, את הזקן מפני שהוא קנה חוכמה. כך בפשטות המובן, וכך גם יפסוק הרמב״ם להלכה. ואני מקוצר הזמן לא רוצה להיכנס, יש על זה דיון ארוך בגמרא. עד שמגיעים למסקנה הזאת שהיא אחת מן הדעות, אבל זוהי הפסיקה שאנחנו נראה מיד ברם. אני רוצה, בעקבות הפתיחה הזאת, לשאול קודם כל שאלה תבניתית, שנתתי דעתי עליה רק בקריאת הפרשה בערב השבת הזאת. המצווה הזאת של והדרת פני זקן, שמפני שיבה תקום, כל אחד מאיתנו מתבקש להגיד לאיזו קבוצת מצוות היא שייכת, הוא יכניס אותה למצוות בבין אדם לחבירו של מערכת חברתית. פרשת קדושים תהיו מתחילה בקדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם, עוברת לכמה מצוות בין אדם למקום ומתגלגלת לקבוצת מצוות בין אדם לחבירו. קבוצת המצוות הזאת נמצאת במקור אחד מצד ימין, לא תעשוק את רעך, לא תגזול, לא תלין פעולה שכירית אחד בוקר, היחס לרע, היחס לשכיר, עכשיו היחס לחלש, לא תקלל חרש, לפני עיוור לא תיתן מכשול. עיוור יאמר לנו רשי זה לא דווקא עיוור פיזי, זה עיוור ממשהו מסוים, אתה רואה משהו שהוא לא רואה, אל תיתן לפניו מכשול. וגם פה אותה סיומת מוסרית, ויראת מאלוהיך אני השם. רשי בשני המקומות מסביר, ויראת מאלוקיך פירושו, יש דברים המסורים ללב. יש דברים שאתה יכול להיראות כאילו אתה בסדר, אבל רק אני יודע אם אתה באמת עושה את זה או לא. אחר כך היחס למשפט. לא תעשו עוול במשפט, לא תיסף, אבל היחס למשפט כאן לא כמו בהקשר של פרשות אחרות בשופטים או במשפטים, אלא ביחס החברתי. אתה לא יכול להעלות את הדל או להוריד את הגדול או הפוך מפני שהוא דל או גדול, שפוט אמת. לא תלך רכיל בעמך, לא תסף מידע, לא תהדר פני גדול, לא תלך רכיל, לא תעמוד על דם רעך, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. פעם בהזדמנות כדאי לתת את הדעת לכל התארים החברתיים. לפעמים חברך נקרא עמית, הוכח תוכיח את עמיתך, לפעמים הוא נקרא רע, לפעמים הוא נקרא אח, לפעמים הוא נקרא בני עמך. זו סוגיה מעניינת בפני עצמה, ופעם כדאי לתת עליה את הדעת. לא תיקום ולא תיתורת בני עמך, ומה לנו הסיכום הגדול יותר מהכל, ואהבת לרעך כמוך אני השם. מצוין, אני לכאן הייתי מכניס את המצווה מפני שיבה תקום. שם נגמרת הפרשה, פרשה חדשה. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. באמת זה כבר לא קשור. כבר על תמור לתו את פריו שלוש שנים, יהיה לכם הרעילים לא יאכל. מצוות אורלה. עכשיו עוד שני פסוקים שממשיכים, השנה הרביעית מהדין של הפרי, זה באמת בין אדם לפירותיו, זה לא קשור לסוגיות. אחר כך מה קורה בשנה החמישית? אחרי זה קבוצת מצוות שכולן שייכות לבין אדם למקום. לא תאכלו על הדם. לא תנחשו ולא תעוננו, כל מיני קסמים וקשפים וניחושים. עכשיו מצוות ששייכות להתנהגות של בנים אתם להשם אלוהיכם. איך תתנהגו? לא תקיפו פאת ראשכם, לא תשחית את פאת זקניך, סרט לנפש לא תיתנו, כתובת קעקע לא תיתנו. אל תחלל את ביתך להזנותה ולא תזנה הארץ. שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו. אל תפנו אל האובות ואל העידונים, שוב כשפים כוסמויות. אל תבקשו לטומאה בהם, אני השם אלוהיכם. ומה מסיים את הפרשה? מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ויראת מאלוהיך, אני השם. אני אגב מודה, ביום שישי התחלתי לעסוק בשיעור בעניין הזה, ובאקראי פשוט פתחתי את החומש כדי לדבר במפני שיבה תקום, ולא מצאתי את הפסוק. ופתחתי ואמרתי ככה בחיוך כזה, שבפעם הקודמת זה היה, ולא מצאתי. ואז פתאום שמתי לב שהוא פשוט ממוקם במקום הלא מובן בכלל, מה הוא מחפש פה? הוא בכלל לא באזור. זה מצווה בודדת, בתוך מצוות של אובות ועידונים, ולא תנחשו ולא תעוננו. צריך להבין כל אחת מהן איך היא קשורה לשנייה, נכון? אבל זאת ודאי לא שייכת למשפחה. זאת שאלה ראשונה שאני ארצה להגיע אליה בהמשך, והיא תופסת אותי מאוד, ואני חושב שבתשובה לשאלה הזאת תמון הרבה מאוד ממה שנרצה הלאה. וכדי להגיע לתשובה לשאלה הזאת, נחזור למה שפתחנו בו. יש חובת קימה מפני השיבה, וניסינו להגדיר בפשטות שהשיבה מתאר את היות האדם בעל שיבה, ויש חובת הידור לזקן. כך מנסח את זה הרמב״ם. נלך רגע לדרכו, מקור 2. הלכה למעשה, מצווה בהלכות תלמוד תורה. כל תלמיד חכם מצווה להדרו. שמים לב איך הרמב״ם לקח את המילה זקן, כי מיד תראו שהפסוק שהוא לומד את זה זה והדרת פני זקן, ניתק את עצמו בכלל מהמילה זקן, ותרגם את זה למה? לתלמיד חכם. כלומר, אין כאן בכלל עניין גילאי. כל תלמיד חכם מצווה להדרו. ואף על פי שאינו רבו האישי, שנאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, זקן זה קנה חוכמה. זה פירוש הביטוי. ואז מתחיל הרמב״ם דיון, ומאימתי חייבים לעמוד מפניו מי שיקרב ממנו בארבע אמות עד שיעבור מכנגד פניו, כי זה הידור. זה לא מפני שיבה תקום בלבד, זה תקום והדרת. כלומר, זה לא תקום כי אין לו מקום באוטובוס. זה נכון גם בשיבה. ההידור שאתה מחויב הוא תקום בדרך שיוצרת הדר. לא כי הוא זקוק לזה, כמו העני או החירש או העיוור או הגר או הדל או הגדול, אלא כי אתה זקוק לזה. כי זאת אמת. זה לא צורך מסוים, אלא כי מה שיש בהידור. עכשיו בהלכה הבאה, לא לפי הסדר, הלכה ת', מי שהוא זקן מופלג בזקנה, אף על פי שאינו חכם, עומדים לפניו. ואפילו החכם שהוא ילד, ילד הכוונה היא לא זקן מופלג בזקנה, יחסית אליו הוא ילד, עומד בפני הזקן המופלג בזקנה, ואינו חייב לעמוד מלוא קומתו, אלא כדי להדרום מעט הידור, זה הנוסח שיש בגמרא. ואפילו זקן קוטי, לא יהודי, מהדרין אותו בדברים ונותנים לו יד לסומכו. כלומר, זה לא רק עניין טכני, גם מהדרין אותו בדברים. אני יכול טכנית לקום, לתת לו מקום, אבל לא להתייחס בהידור. מהדרין אותו בדברים ונותנים לו יד לסומכו, שנאמר, מפני שיבה תקום, כל שיבה במשהו. יפה מאוד הרמב״ם. אז הרמב״ם ברור, נכון? יש כאן שני חלקים. מפני שיבה תקום, מי זה? כל שיבה. והדרת פני זקן, מי זה? תלמיד חכם. אין שאלות. אבל לי יש שאלה אחת. אם כך, אלה שתי מצוות. זה עוסק בשני אנשים בכלל. זה בכלל לא עוסק באותו אדם. יש גם שאלה, מה מערכת היחסים בין הזקן המופלג בזקנה לחכם שהוא ילד? והרמב״ם אמר, החכם שהוא ילד צריך לכבד את הזקן המופלג בזקנה מחמה שניו, נכון? קראנו את זה. זו שאלה היחידה שמטרידה אותי, רק שאלה אחת. צריכות להיות פה שתי מצוות עושה. כי את הזקן שקנה חוכמה אני צריך לכבד, למה? מפני שהוא חכם. ואת הזקן שהוא זקן בשניו אני צריך לכבד, למה? מפני שהוא שיבה. והפסוק בעצם עוסק בשתי מצוות. כמו הפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך,
א',
ב', תוכיח תוכיח את עמיתך, ג', כמו הפסוק לא תיקום ולא תיטור, ואהבת. יש כאן שתי מצוות בפסוק. אבל מה לעשות שבמקור שלוש מצווה ר' ט', מגדיר הרמב״ם את המצווה. מצווה ר' ט' היא שציוונו, נקרא טוב, לכבד החכמים ולקום מפניהם ולגדל אותם, והוא אומרו יתעלה מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. ואיפה השיבה, כל שיבה במשמע? הרי אתה עצמך הרמב״ם לפני רגע בהלכה ת' הגדרת שזה דבר בפני עצמו. שאלה קשה מאוד. מציע מוהרי פרלה, הפרשן הגדול על ספר המצוות לרבי סעדיה גאון, הצעה מעניינת. הצעה שלו בנויה על הדברים שכותב בעל ספר החינוך בפירוש המצווה. הדברים שהוא כותב שופכים כאן אור מעניין מאוד על כל המושג, שהוא אולי נותן הסבר ראשון ללמה המצווה הזו של והדרת פני זקן לא מופיעה בתוך קבוצת הבן אדם לחברו. זה לא יספיק, אבל זה אולי פתיחה חשובה. אני אקרא את מקור 5 של בעל ספר החינוך, שהוא עוסק בהסבר המצווה, בשורש המצווה, שאגב הוא קורא לה מצוות כיבוד החכמים. הקושייה היא אותה קושייה, כי את השיבה אני צריך לכבד בכלל לא מפני שהוא חכם. ובעל החינוך סבור כמו הרמב״ם שאכן אני צריך לכבד את בעל השיבה, אפילו הוא זקן כותי. וגם הוא מונה מצווה אחת, כותרת המצווה זה לכבד את החכמים, וכשהוא מסביר את הצעם למצווה הוא כותב כך: משורשי המצווה לפי שעיקר היות האדם נברא בעולם הוא מפני החוכמה. כמה מעניין, זה לא איזה מין תשדיר פרסום לאינטליגנציה. מה זה החוכמה? כדי שיקיר בוראו. כלומר, לא מפני החוכמה נקודה, בשביל מה החוכמה? אתה עם החוכמה הזו יכול להרוס. אני רוצה את החוכמה כדי שתכיר את הבורא. וכשתכיר את הבורא תדע את שורשך. וכשתדע את שורשך תהיה אתה. ואם אתה תהיה אתה, אז לי יהיה מקום להיות אני, ושנינו נוכל לחיות. אם תכיר את הבורא, אתה גם תדע שאני למשל ברור בצלם. על כן, שם מעניין הניתוח, הוא צריך להסביר לנו בעל החינוך גם למה צריך לקום מפני שיבה, לא קשור לחוכמה. ראוי לבני אדם לכבד מי שהשיג אותה. את מי? את החוכמה. מתוך כך יתעוררו האחרים עליה. תביאי, אם הנורמה תהיה שמכבדים נושא X, אז כולם רוצים להתעורר להבט מה זה הנושא הזה. יופי. ומזה השורש, מזה הטעם, פירש איסי בן יהודה בגמרא בקידושין, הוא התנא שבעקבותיו נאמרו הדברים מקודם ברמב״ם, שאפילו זקן אשמי, כלומר שאינו חכם, הוא בכלל המצווה שראוי לכבדו. למה? הרי העניין הוא החוכמה. אתם נשים לב מעניין מאוד לחינוך. מפני שברוב שניו ראה והכיר קצת במעשי השם ונפלאותיו. ומתוך כך ראוי לכבוד. הוא לא יודע עוד לכתוב ולקרוא. אבל הוא יודע לספר לך על הקודש ברוך הוא, לפעמים בלי לדעת להגיד קודש ברוך הוא. הוא זקן כותי. תסתכל בשניו, תסתכל בחייו, תלמד אותו. איך אומר בן עזאי, זה ספר תולדות אדם. זה כלל גדול ממנו. מזהבת לרעך כמוך. דברים הפרשנים, זה ספר תולדות אדם. האדם, הספר הזה שנקרא אדם על תולדותיו, זה הכלל הכי גדול. יש ספר שנקרא בן אדם. זה ספר עם קריחה מפה וקריחה מפה, עם ירידות ועליות. וספר תולדות האדם זה כלל גדול מאוד. והיינו דאמר רבי יוחנן שם בקידושין הלכה כאיסי בן יהודה, וזה שאמרו בתנאי שלא יהיה בעל עבירות, שאם כן מנע עצמו מכבוד. אבל אם הוא סתם אדם גוי, יהודי, זה בכלל לא חשוב. פיבה. על פי דברי החינוך, מציע המוארי פרלה במקור 4 את הדבר הבא. הרי פרלה מאיר על דברי הרמב״ם שבספר המצוות אינו מונה מצווה תקימה בפני סיבה כמצווה נפרדת. נכון, זו השאלה שמטרידה אותנו. והוא מיישב על פי דברי בעל ספר החינוך, שהקימה בפני זקנים באה כדי לכבדם בשביל חוכמת החיים שבהם, שמביאה לאמונה שלימה יותר בהשם. לפי זה ניתן לומר כי זו מצווה אחת לכבד זקנים ותלמידי חכמים, ואין למנותם כשתי מצוות נפרדות. בעברית אחרת יש כאן דבר מאוד עמוק. רש"י אמנם מסביר, ויראת מאלוהיך אני השם, אני יודע אם אתה באמת קם או לא קם. אני יודע אם אתה מהדר או לא מהדר. אולי ניתן להסביר פה עמוק יותר, אחרת. מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, זו לא עוד מצווה חשובה מאוד בין אדם לחברו. זו מצווה של היכולת שלך להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך המכובדים שבברואיו. המכובדים שבברואיו זה נציגי חוכמת החיים, השנים, החיים שעוברים עליהם, כמה הרפתקי עדו עליי, ונציגי חוכמת השם. וביניהם צריכה להיות מערכת גומלין מעניינת. חכם והוא ילד צריך לקום בפני זקן והוא בעל סיבה. זו לא עוד מצווה בין אדם לחברו, אני הייתי רוצה להגדיר את זה אחרת, זו מצווה שקובעת את הסף, את הנורמה, את השאיפה החברתית. חברה שמכבדת את הזקנים היא חברה שמכבדת את האדם לא לפי התפוקה שהוא נותן, אלא לפי האמונה שלה באדם ובמה שהוא מייצג. בלשונו של החינוך, במעשי השם. חברה שאינה מכבדת את הזקנים בגלם. מכבדת באמת. לא, לא לצורך הפרוטוקול. היא מפני שהיא מכבדת את מה שמעניק לי תפוקה. לא את מה שמעכב לי את התפוקה. לא את מה שמפריע לי את התפוקה. היא מוכנה להתחשב בזקנים. בעיקר מסיבה אינטרסנטית פשוטה, כי פעם גם אני אהיה זקן. האדיר פה הוא שאת מצוות והדרת פני זקן אני בכלל לא מכניס לקבוצת הבן אדם לחברו הרגילה. זה שייך לבן אדם למקום. זה שייך לעצם מהותה של החברה. חברה שעושה עוול במשפט היא חברה שממגרת את עצמה. אבל חברה שלא יודעת לכבד את עיניה, היא חברה שאולי תתפקד טכנית בסדר. אבל אין לה יעד, אין לה סופן מוסרי, אין לה מודל שאותו היא מהדרת. כי היא מהדרת. זה יסוד מאוד מאוד עמוק, ש... עוד לא מסביר לי מה עושה הפסוק הזה באל תפנו אל האובות ואל הידונים. זה לא מסביר לי מה זה מחפש פה. על זה לא עונה. אבל זה אולי נותן איזשהו כיוון ללמה יצרו שתי קבוצות במצוות בין אדם לחברו. אחת שייכת לכל החברים, והשנייה שייכת למורי הדור. לאלה ש... בחברה מתוקנת מחייבים את עצמם והחברה מחייבת את עצמה לעשות אותם מורי הדרך שלה. לא כי יש להם כוח טכני, כי אין להם כוח טכני, אלא מפני שיש להם אוטוריטה מוסרית, ערכית, פנימית, שנותנת משקל כובד לכל המערכת. אני חושב שהחברה המודרנית צריכה ללמוד אותו הרבה, וצריך להיכנס לזה, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט הלאה. שלמה המלך מנסח את זה נפלא בפסוק ששמנו בכותרת. תפארת בחורים כוחם. הפאר של הבחור היא הכוח שלו. והדר זקנים שיבה. ההדר של הזקנים זה זה שאין להם כוח. זה השיבה שלו. בחור הוא אחד שכולם בוחרים, לכן הוא בחור. בחור הרימותי מעם. הוא נבחר. לכמה קדנציות עד שהוא כבר לא יהיה בחור. כי אז אני כבר לא צריך אותו. חברה שקובעת את הצורך בך או בי, לפי האינטרס שלי או שלך, כי אני במרכז החברה, רק כדי לאגן את זה יפה, אז אני אומר ששנינו במרכז, זו חברה שתפארת בחורים כוחם. ויש חברה שחיה על פי הכוח הזה, כי היא חברה של בחורים. היא לא חברה תקינים. היא רוצה להיות כזאת. אבל היא מצליחה למקם בתוך המרכז של המעגל את הדר הזקנים שהוא עתיד. זה חלק אחד. והחלק הזה אולי נותן לנו קצת כיוון למה מחפש הפסוק הזה רחוק, הוא נותן לנו תשובה מעניינת מאוד ללמה ראה הרמב״ם לא לפרק את זה לשתי מצוות, אלא לעשות מזה מצווה אחת. כי הסיבה לבהדרת פני זקן והסיבה למפני שיבה תקום היא אותה סיבה. היא היות המערכת מהדרת בלי שום טובת הנאה טכנית את קיניה, את פניה, את אלה שמייצגים את התוכן הפנימי שלה ולא את הכוח החיצוני שלה. הרמב״ם ממשיך, ואגב כל כך מעניין שאת מפני שיבה תקום שקראנו בהלכת ת' במקור 2, שהוא מדבר על מה? הוא מדבר על כל שיבה, נכון? גם על זקן כותי. מעניין מאוד, את זה מכניס הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. הוא לא מכניס את זה בהלכות דעות, או בהלכות הנהגות כאלה או אחר, או בהלכות תלמוד תורה. כי חלק מהתלמוד תורה שלך, אדוני הזקן ילד, הימיק וחכים, ובוא נבדוק אם אתה יודע לכבד את השיבה מפני שהיא שיבה. כי אחרת מאוד יכול להיות שמה שאני מכבד את חוכמתך, גם זה רק טובת הנאה שאתה יכול לשמש אותי בחוכמתך הזאת. גם החוכמה יכולה להיות דבר מאוד טכני. בצל החוכמה, בצל הכסף. ואני מפה רוצה להתחיל את הכל ולנסות לראות קודם כל תשובה לשאלה עדיין מה מחפש והדרת פני זקן אצל אל תתנו אל האובות ואל העידונים. אני ארצה לטעון בסוף שחברה שאין לה והדרת פני זקן, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, למושג זקן, זה מושג מאוד משמעותי. אז היא תגיע אל האובות ולעידונים. כי מערכת לא יכולה לחיות בוואקום. אם אין לה זקן לשאול אותו, היא תחפש פוקוס פוקוס לשאול אותו. מערכת לא יכולה לחיות על ריק. היא זקוקה למשהו עמוק. ואם אין זקנים, או אני רוצה להגיד את המשפט החריף יותר, אם הזקנים לא ממלאים את תפקיד הזקנים ואז אין זקנים, אז יהיו אובות ויהיו עידונים. זה חריף, אנחנו נגיע לזה. הרמב״ם ממשיך את ההלכות האלה בהלכה י' א' במקור 6. אבון גדול הוא לבזות את החכמים או לסנותם. הנושא הוא הידור פני הזקן. עכשיו אנחנו חוזרים לחכם. אבון גדול הוא לבזות את החכמים או לסנותם. טוב, זה אני מבין. עכשיו עובר הרמב״ם למשהו משונה. לא חרבה ירושלים עד שביזו בה תלמידי חכמים. לא ידעתי את ההיסטוריה הזאת. אני יודע שבית ראשון חרב על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אני יודע שבית שני חרב על שנאת חינם. אני לא ידעתי שכל החורבן לא היה, אגב, לא חרבה ירושלים, הוא לא מחלק בין בית ראשון לשני, כנראה הרמב"ם מתכוון לשניהם, או אולי לראשון, אני לא יודע. לא חרבה ירושלים, אלא עד שביזו בה תלמידי חכמים. מאיפה זה? אז הוא מביא פסוק, שנאמר, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו. כלומר, בוזים מלמדי דברה. איך בוזים בדבר השם? דבר השם הוא חסין מספיק כדי שאני לא אוכל לבזות אותו. אז לבזות, לבזות את דברו זה לבזות את מעביר דברו. וכן זה שאמרה תורה אם בחוקותיי תמאסו, מלמדי חוקותיי תמאסו. טוב, זה חלק א' ששייך לחורבן הלאומי. אני עוד לא מבין מאיפה הרמב״ם למד את זה. עכשיו עובר הרמב״ם לדבר שהוא הרבה יותר קשה. וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא. והרי הוא בכלל כדבר השם גזל. לא מבין. מה עם תשובה? למה? מקורו של הרמב״ם בגמרא. הגמרא במקור 7, מילה במילה מה שהרמב״ם אמר. אמר רבי יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. שנאמר, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו, והפלוס בגמרא שמצוטטת לפנינו שהיא מסיימת את הפסוק, עד עלות חמת השם בעמו, עד לאין מרפא. זה פסוק שנמצא כמעט בסוף דברי הימים ב', ממש בעמוד האחרון. ובסוף דברי הימים ב', מופיע התיאור של חורבן הבית הראשון, הפסוק הבא זה איך צדקיהו נגמר. וההסבר ללמה זה קורה, מדוע הגיעה החיימה הזאת עד הסוף? כי בזו את מלאכי האלוהים ואת מעבירי דבריו. טוב, אחרי זה ממשיכה הגמרא, מי עד לאין מרפא? אני הבנתי את הפסוק, עד לאין מרפא, זאת אומרת עד שהחורבן היה בפועל. לא. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו. אני לא מבין את זה. אני מבין שמבזה תלמידי חכמים זה דבר רע. אני לא מבין מה בדיוק העניין, אני מבין שזה רע מאוד, בסדר. מה זה המושג הזה, אין לו רפואה למכתו? בכל דבר יש רפואה, אנחנו גדלנו על זה שיש תשובה, שיש תיקון, שיש רפואה. למה המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו? ומה פירוש לא חרבה ירושלים אלא על שביזו בה תלמידי חכמים? חרבה ירושלים על דברים שאנחנו יודעים, אחרים, שונים מזה. יכול להיות ששנאת חינם יוצרת גם כסעיף אחד את הנושא של ביזוי תלמידי חכמים. אבל זה הרי סיכמנו מקודם, לא קשור דווקא לבין אדם לחברו. אלה השאלות. אני רוצה לטעון שכדי להבין את המושג זקן, שהרמב״ם הגדיר אותו בהלכה תלמיד חכם, ואת תפקידו ואת תפקידו של ההדר בחברה, צריך לראות את הזקן בשני הצדדים. בחובה שלי כלפיו ובחובה שלו כלפי. הדר הזקנים הוא חובה שחלה עליי המהדר, אבל באותה מידה הוא גם חובה שחלה על המערכת כמערכת. כלומר, גם על הזקן עצמו, שיהיה הדר. הגמרא לומדת מאוד מעניין שצריך להדר את הזקן ולקום מפניו. כי כתוב, והדרת פני זקן. איך ההמשך הוא? והדרת פני זקן ויראת מאלוהיך אני השם. ספרת הגמרא מיד בקידושין, בפילי פלאות, הרמב״ם פוסק את זה להלכה, שאסור לזקן לעבור יותר מדי במקום שהקהל נמצא בו, אלא יעקוף, יחתוך. למה? כי נאמר, והדרת פני זקן ויראת. שגם הזקן צריך שיהיה לו קצת יראת שמיים. כך כתוב בגמרא. זקן ויראת, זקן ויראת, איפה היראה שלך? עכשיו, אם ההדר הוא עניין טקסי, חיצוני, אז למה? כל פעם שהוא מגיע, שהטופים יתחילו. ההפך. אבל אותה חובת הדר שחלה עליי לקום מפניו, חלה עליו לגרום לי שלא אקום מפניו. זה מה שצריך להבין אותו טוב. זאת אומרת, אין כאן מגמה טכנית שיהיו הרבה כימות. שיהיה פה הרבה כבוד. אלא יש פה מגמה עמוקה שנקראת הדר, וצריך להבין אותה לעומק. אגב, המילה הדר היא מילה מהדרת בעברית. הדר, יש בה משמעות בעברית של, של כבוד באופן יותר עמוק של המילה. הדר בארמי זה גם משוב חוזר. בסיום מסכת אומרים הדרן עלך. נחזור עלייך. מעניין שהתוספות יום טוב אומר שהדרן עלך והדרך עלן זה בעל שני פירושים. או נחזור עלייך מסכת X ותחזרי אלינו, או הדרן עלך, היופי שלנו זה ממך. והיופי שלך זה מאיתנו, לא נשארת במדע, אנחנו לומדים אותך. הדרן זה גם ההדר וגם ההדר, החזרה. פרי הדר, לומדים חז"ל, זה הדר משנה לשנה. יש איזושהי חזרה כזו. יש איזשהו משוב חוזר שיוצר בחברה הדר זקנים. זה לא טקס. זה משהו אחר לגמרי, מהותי מאוד. שעליו או על עיבודו חריבה ירושלים. לא מובן לנו עדיין למה. צריך להבין את זה. הגמרא במסכת שבת מחלקת את המערכת השלטונית, הייתי קורא לזה כך, למרות שהמילה השלטונית לא מתאימה לפה, לשתי פונקציות. פונקציה אחת נקראת זקנים, והפונקציה השנייה נקראת שרים. אנחנו מכירים טוב את הפונקציה של השרים, פחות של הזקנים. כדי להבין את זה, אני רוצה לראות את זה בגמרא עצמה. מקור 8 לפנינו. גמרא עוסקת פה בנושא של מחאה. החובה החינוכית של מי שיש לו השפעה בביתו, אבא, אמא, בציבורו, בכיתתו, במוסדו, בעירו, בעמו, והוא לא משפיע, הוא לא מוחה, הוא לא קורא כל מחאה על עוולות. הרי שהחטא נזקף לא רק לחוטאים, אלא גם לזה שיכול היה למחות ולא מחה. זה נוסח הגמרא, כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מחה, נתפס על אנשי ביתו. צריך להבין אגב את המושג, זה לא משחרר את אנשי ביתו מהעונש. אבל כשאני שואל איך הם הגיעו לזה, הוא נתפס על אנשי ביתו. באנשי עירו, יש לו כוח יותר גדול, במעגל חברתי רחב יותר, על עיר שלמה, נתפס באנשי עירו. בכל העולם, יש לו כוח עולמי. יש לו כוח על עם, על אומה, על עולם, נתפס על כל העולם. אמר רב פאפה, והני דבי ריש גלותה, שם מגיעים לעיקר, נתפסו על כולי אלמה. הני דבי ריש גלותה זה אותם תלמידי חכמים, שסמוכים על שולחנו של ראש הגולה, ולראש הגולה היה כוח חזק. והחכמים, אני לא יודע אם היה להם כוח כל כך חזק, אבל הם היו החכמים שנמצאים ליד ראש הגולה. הם נתפסים על כולי אלמה. זה קצת קשה להבנה, באמת, לאלה שנמצאים אצל ריש גלותא יש כל כך השפעה על כל העולם, הרי אנחנו לא ילדים קטנים. אנחנו יודעים שההשפעה היא... זה נכון, אבל על כל העולם. כי הדה אמר רבי חנינה, עכשיו העיקר. פה הכל מתחיל. מהי דכתיב? רבי חנינה הביא פסוק בישעיהו בפרק ג' שכתוב בו כך. השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. את מי הוא ישפוט? את זקני עמו ואת השרים. אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? עוד מעט נבין למה חושבים שהשרים חטאו והזקנים לא. אלא אימה, אלא אמור, על זקנים שלא מיחו בשרים. מי חטא? השרים, לא הזקנים. אז למה הוא בא במשפט על זקני עמו ושריו, וקודם כל על הזקנים? כי הזקנים לא מיחו בשרים. אומר המהרש"א, מי אמר לכם שזה הפשט? איך הוא דרש את הדרשה הזו, רבי חנינה? אומר המהרש"א, בוא נראה את הפסוקים. מקור 9. הרי הפסוק הזה, השם במשפט יבוא על זקני עמו ושריו, הוא פסוק בישעיהו פרק ג', שבו ממשיך ישעיהו את הנבואה שבה הוא מתאר את השחיתות המוסרית של החברה. זאת תפטרת חזון ישעיהו בן עמוד שאנחנו קוראים ערב תשעה באב. ושם פרק א' עוסק בשרים, לא בזקנים. אין שם עיסוק אחד בזקנים, אף פעם לא מוזכר המילה של זקנים. יכול להיות שהזקנים חטאו, אבל לא מוזכר שם הזקנים. פתאום כשמגיעים למשפט, אז הזקנים מגיעים. הפסוקים שם ידועים. מקור 9. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אחרי שמתארים את הכל, אז השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו. ואתם ביארתם הכרם גזילה תעני בבתיכם. אנחנו הזקנים? השרים. אנחנו ביארנו הכרם? גזילה תעני בבתינו? מה פתאום? מה לכם תדכאו עמי? זה אגב פסוק מרתק, המילה הזאת. אתם רואים את הכתיב? מה כתוב בכתיב? מלכם. זו הממלכה. הקרי זה מלכם. יש לפעמים שהממלכה זה מלכם. מה לכם תדכאו עמי? ופני עניים תפתחנו. נאום השם אלוהים צבאות. יש שרים ויש זקנים. השרים הם אלה שחטאו, אומר ישעיהו. הזקנים הם הראשונים שישפטו, כי הם לא מיחו בשרים. הפירוש הם לא מיחו, אולי הם רצו למחות, והשרים לא רצו לשמוע. מי אמר את זה? הרי הם לא מוזכרים בכלל, מה אתה רוצה מהזקנים פתאום? והרי אתה אומר מה הבעיות, אתה מדבר על הגזילה, אתה מדבר על שרייך סוררים, אתה מדבר על שוחד ושלמונים וריב אלמנה וגזילה, תיאני, מה אתה רוצה מהזקנים עכשיו? אגב, הצמד הזה של שרים וזקנים מופיע גם בחורבן עצמו. כשמתאר הנביא ירמיהו את הטרגדיה של החורבן, הוא מתאר איך פוגעים בשרים ובזקנים. מקור 10 באיכה ה', שרים בידם נתלו, ביד האויבים. פני זקנים לא נהדרו. מאיזו מילה זה? והדרת. אגב, מאוד מעניין, נגיע עוד מעט. בחורים תכון נשאו, ונערים בעץ כשלו. שימו לב לתפקיד החברתי של הזקן מול כל השאר. מה עשו הצוררים לשרים? תלו אותם. מה הם עשו לבחורים? שיאבדו אותם. מה הם עשו לנערים? הכשילו אותם. מה הם עשו לזקנים? לא הידרו אותם. זה פסוק מדהים. פגעו בהדר שלהם. מה זה סך הכל? איך שם המתואר אצל אנשי דוד בשמואל ב' כשהוא מגיע למלך אמון שם? שרוצה המלך לפגוע בכבודם של היהודים, אז הוא חותך את חצי זקנם. לנו לא צריכים להסביר את זה, בני הדור שאחרי. שום דבר, רק חותך את חצי זקנם והם צריכים להתחבא ביריחו עד שיגדל. פני זקנים לא נהדרו, זו הפגיעה התרבותית המנטלית בהדר של הזקן. השרים זה מי שדיברנו מקודם. הזקנים זה מי שדיברנו עכשיו. אומר הרב קוק, בפירושו לגמרא הזאת, דברים שהם גדולים תמיד וגדולים היום עוד יותר מתמיד. היה פעם בהיסטוריה, אני קודם אומר על פה, אחרי זה נקרא חלק מהמשפטים לפני. היה שלב בהיסטוריה, ודיברנו על זה כשעסקנו פעם במעבר ממשה ליהושע, ופעם כשעסקנו בחשמונאים. היה בהיסטוריה שלב, קצר מאוד מאוד, שהמלך, שהיה אחראי על החלק השלטוני, הפוליטי, הממלכתי, מדיני, הוא-הוא היה גם ראש הסנהדרין, הוא-הוא היה גם הנביא, הוא-הוא היה גם בשבעת ימי המילואים, הכהן הגדול, זה היה משה רבינו. יהיה עוד פעם שלב כזה בעזרת השם, אומר האור החיים הקדוש, אצל משיח בן דוד. באמצע יש תקופה קצרה שבה מחלקים את התפקיד לשני חלקים. ישנם שני תפקידים עם שני חלקים, שלראשונה חשב יצחק אבינו שטוב יהיה לחלק אותם בין עשיו ליעקב. ולאחד הוא נתן את ברכת הציד, ולשני את ברכת יושב האוהלים, התם. אלא שאימנו רבקה הבינה שיעקב אמור לשאת את שני החלקים. ויעקב קיבל את הברכה המשונה ש... אלי, הכהן הגדול, שכשבניו התחילו להתחבר קצת יותר מדי עם מנעמי השלטון, אנחנו פוגשים את מה שקורה עם בני אלי. אז צריך מהר מהר להביא את שמואל כדי שינקה את כל העסק, עד שבני שמואל עושים את אותו דבר. ואז צריך להביא הלאה את המערכת. החשמונאים, כך מסביר הרמב"ן בסוף בראשית, ניסו לעשות שוב את אותו עניין, ולהיות גם כהניך הקדושים וגם אנשי הממלכה. אבל סוף ממלכת החשמונאים, כולנו זוכרים מהו ואיך הוא נראה בגלל זה, אומר הרמב"ם. זאת מערכת מסובכת. כל עוד יש נתק בין שני התפקידים, צריכים במערכת חברתית זקנים ושרים. השרים חייבים להיות אנשי המעשה. אף אחד לא מצפה מהשר שבגין מוסרו הניסה והעליון הוא לא ידע צורת מטבע. אם הוא לא יודע צורת מטבע, אז אולי הוא יצא מזה טוב, אני אסבול. אני רוצה שידע ועוד איך צורת מטבע. הוא צריך להיות מוסרי מספיק כדי לדעת גם איפה המטבע נגמרת. אבל הוא צריך מאוד איך לדעת את צורתה, כי אני צריך אותו. השרים הם בעצם אמורים להיות אנשים שיש להם אמביציות טבעיות של חברה חיה. אולי עוד הרבה יותר חזקות מאשר של חברה חיה רגילה. כי הם צריכים לפעול בצורה חזקה. אבל כדי שהשרים ימשיכו לפעול נכון, מוכרחה להיות במערכת פונקציה נוספת שהיא נמצאת מעל השר, שהיא נמצאת מעל הפוליטיקה, שהיא רואה את הדברים מאיזשהו גובה ולא נכנסת לתוך, והיא שומרת על הרף המוסרי שקוראים לו זקנים. השרים חטאו, אבל הזקנים לא מיחו. לא מפני שהם לא יודעים. אלא מפני שהעיוות המערכתי הוא כזה עקום, שהזקנים כל כך כפופים לשרים שהם לא יכולים למחות בהם, ואף אחד כבר לא יכול למחות באף אחד. כשנוצרת מערכת שבה אין פונקציה שנקראת זקנים, יכול להיות שהמערכת תתפקד טכנית מצוין, אבל זו תהיה מערכת בלי הדר. היא תתפקד טכנית, אבל לא יהיה מי שיקבע את הרף המוסרי שלי. מאידך, הזקנים חיים במצב מתוסכל מאוד. מה בעצם תפקידם? המעשי ביותר בהיסטוריה, למחות. הם אומרים וורטים. הם אומרים דרשות, הם אומרים וורטים, וכשמשהו לא בסדר הם מוחים. טוב, זה הרי מתפקד, כמה אפשר לא לעשות כלום. ההיגיון הטבעי של הזקן זה שלא לצורך הכבוד הוא רוצה את השר. הוא רוצה אותו כי הוא באמת צריך את התקציב הזה של השר. הוא לא צריך את זה בשביל, הוא צריך את זה באמת בשביל לקדש שם שמיים כביכול. לא כביכול, באמת. עכשיו מגיע התסכול הגדול. מה אתה צריך, אני לא יודע. אני אגיד לך מה אני צריך, זקן, אדוני הזקן. אני צריך אותך, שאני לא יכול בלעדיך. אני כחברה צריך אותך זקן. לא את המערכת, אלא את הגורם הזה שתמיד יעמיד איזשהו רף, שלא ייתן לנו לרדת למערכת שאין בה זקנים. לפני שאני אגיע לתוך הדברים של הרב קוק, רק אחרי שחשבתי על זה, חשבתי על הפסוק בפרק הראשון באיכה במקור 12, הוא פסוק אדיר. הפסוק עוסק בשרים, אבל תראו איך הוא מתחיל. וייצא מבת ציון כל הדרה. מי זה ההדר? הזקנים. פני זקנים לא נהדרו. אז מה קרה כשכל ההדר יצא? תראו את הפסוק. היו שריה כאיילים לא מצאו מראה, וילכו בלא כוח לפני רודף. כיוון שלא היה הדר, אז לשרים כבר לא היה כוח. חז"ל, שלא הבנו אותה מקודם על ביזוי תלמידי חכמים, מוסיפים פה עוד משהו כדי שלא נבין גם אותו. במקור 13 כתוב, אמר רבי שמעון בר אבא, אמר רבי חנינא, לא חרבה ירושלים, ואנחנו לא מבינים כלום, היא חרבה על שנאת חינם, היא חרבה על עבודה זרה, מה אתם רוצים מאיתנו? לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. שנאמר, היו שריה כאיילים לא מצאו מראה. תקשיבו לחז"ל, מה אייל זה ראשו של זה בצד זנבו של זה? אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה. מה הפשט? אז הפשט הוא פשוט. השאלה היא לא על מה חרבה ירושלים, ודאי שירושלים חרבה על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכו דמים. השאלה היא איך הגיעו לזה שהצליחו להיות במצב של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכו דמים. השאלה היא לא איך היא חרבה, איך עבודה זרה. אבל איך חברה יכולה להגיע לעבודה זרה? כי לא היה במצב של הדרת פנים. כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו. לא הבנתי את המשפט הזה. מה זה אין לו רפואה? רפואה פירושו שאתה מוצא את השורש שלך ואז אתה מתרפא. זה לא פלסטר, זה לא כדור הרגעה, זו רפואה אמיתית. כל עבירה שאתה עושה, אז נמצא את הרפואה. אבל אם אתה מבזה את הזקן, אז הרי אתה ביזית את השורש, אז איפה תמצא את הרפואה? אתה חתכת את השורש שלך. חתכת את מה שמחבר אותך למקור שלך. אז מאיפה תמצא את הרפואה שלך? למה היו שריה כי איילים לא מצאו מראה? כי יצא ממנה כל הדרה. אז הם לא תפקדו שריה, תפקדו מצוין. אבל בלי כוח לפני רבי. המערכת תפקדה פרקטית יופי. אבל לא היה בה כבר שום תוכן. לא היה בה חיים. לא היה בה עוצמה. לא היה בה מודל שכולם הולכים לאורו. כי כל מודל התייצב לימינו של מישהו אחר. ולי לא נשאר מודל שיש לי לראות אותו. אז מה יהיה עם שריה? אז מי השם? השרים או הזקנים? אז שני פרקים מתארים מי חטא. שרייך שורר. עכשיו הגענו למשפט. השם במשפט יבוא עם זקני עמו. עכשיו יש גם מקום לשרים. דברים קשים מאוד. אבל זה המושג של זקנים לשרים. עוד נחזור לוועדת הפני זקן. עוד נחזור לפסוקים האלה שם, שזה נמצא באמצע, זה נראה לא מובן. אבל אני רוצה לפני כן לראות כמה משפטים מהפירוש המופלא של הרב קוק ועל הגמרא הזאת במסכת שבת. הממשלה העצמית, הממשל האובייקטיבי, העצמי, ראויה לעולם שתהיה ביד מי שהמוסר היותר ניסה מצוי בו. אילו היינו זוכים ודאי, הרי שהמושל יהיה מי שקראנו על ההפטרה שלו באחרון של פסח בגלויות או ביום העצמאות אצלנו. ומי ששופט בצדק דלים, זוכרים את ההפטרה כולה, ומי שצדק אזור מותנה והאמונה אזור חלציו, כך מתואר משיח בן דוד, כך תואר משה רבינו. אמנם, אני עובר לשורה הבאה, כאשר ההנהגה האנושית נתקלקלה, אני מדלג קצת, אז אני מדלג למשפט הבא, שלוש שורות קדימה. החיים המוסריים השקטים לא יוכלו למלא את כל נטיות לבבו של האדם המודרני, של החברה המודרנית. החיים המוסריים של הצדיק שיושב ליד המעיין וחי באיזה עולם ערכי, העולם רץ קדימה. צריך תכלס, צריך להתקדם, צריך לבנות, צריך לרוץ. וזה בסדר שכך. הרי לא באנו לייצר פה חברת כהנים, באנו לייצר פה ממלכת כהנים. זה נורמלי שכך, זה טוב שכך. החיים המוסריים השקטים לא יכולים למלא את כל נטיות לבבו המודרני הזה, שכבר נשחט ונעשה הומה ונגרש קיים, עד אשר יעביר אלוה כל הבריות, אדון כל הנשמות, ברוך הוא רוח על הארץ, רוח צח, שיביא עמו מנוחה וקדושה, שלווה והשקט. אז אנחנו נזכה בעזרת השם למלאה הארץ דעה את השם. אבל בינתיים, בכמה דקות שבין משה רבינו למשיח, מה עושים בינתיים? אבל עד הזמן הרצוי מוכרח הדבר שהידיים העושות בפועל לסדרי ההנהגה החברתית. קרי, כפרים. יהיו אמנם מושפעים מכוח המוסר העליון. ודאי. אבל רק מושפעים. ובטבעם בעצמם יהיו מעין הסגנון של החיים הנהוגים. עם נטיותיהם וחפציהם, וכמובן עם הנטיות אפילו הגרועות, בטח מי שחי בתוך עולם מלא כוחות ומלא עוצמות ומלא פוליטיקות ומלא מאבקי כוחות, צריך שיהיו לו נטיות טבעיות של אמביציה, של עשייה, ואפילו הנטיות הגרועות, טבעי, שבהכרח כמעט יימצאו בהם, זה לא יעזור, זה יימצא. ואתה חושב שכשאתה לא אוהב את זה, אז אתה תחליף א' בב' או ב' באלף, זה שום דבר, זה יהיה אותו דבר. הוא זקוק לשיניים, כל הזמן בא הביטוי, מה השיניים שלו? אבל מכל מקום, במחאתה לבדה על הנטיות הקיצוניות לצד הרשעה והשפלות היוצאת מהמעמד השפל של ראשי החברה המעשית, שהם הינם אנשים ממינה, המחאה הזאת עצמה היא תדחוף את החברה המעשית לאיתה לצד מעלה ותמנע בעד התפרצות המשובה שלא תלך הלוך וגדול. זה מתסכל מאוד שהתפקיד היחיד שלי זה למחות. אבל אם לא תהיה המחאה הזאת, לא יהיה מי שיקבע רף שיאמר לי שזה לא בסדר. זה אולי מעצבן, זה אולי לא מעצבן. זה טבעי לחלוטין שכל אדם פוליטי יעשה את החשבון הפוליטי שלו אם למחות או לא למחות, על פי החשבון שלו. השאלה היא לא למה הוא עושה את זה ולמה לא. התשובות בדרך כלל הן טכניות. השאלה הכואבת היא אחרת. האם יש את הזקן שמוכן? האם המחאה שמעל המערכת הזאת קיימת? היא זו שתקבע מהותית מה יקרה פה מחר. וזה מתסכל, איך כתוב בפסוק הבא שם באיכה, בחורים בעת, בחורים תכון עשהו ונערים בעת כשלו. אחרי זה כתוב עוד פעם על הזקנים, כתוב שם, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. התקבולת הזאת היא פשוט מעליבה. כשדיברו על הבחורים בעשייה שלהם, אז דיברו על בחורים, תכון עשהו, נערים בעץ כשלו. עכשיו סוף סוף לוקחים את הזקנים בעבודה. הזקנים בשר, זה כבר הזקנים בשר. למי הם מקבילים? לחבר'ה עם הגיטרה. זקנים משער שבתו ובחורים מנגינתם, שניהם אומרים ניגונים. קצת שרים, קצת דורשים. זה מאוד מתפקד. זה נכון? שהחברה היא כל כך משוכללת והכל כל כך פרקטי. אומרים, כל מה שאני צריך זה איזה ניגון. שאם הוא לא יהיה, אפשר למכור את כל הפרקטיקה הזאת לדבר אחר לגמרי. אם אתה ויתרת עליו, המערכת החברתית נמצאת במצב שאין לה מרפא. כי המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו. כי הוא יתנתק לא משר X ויבחר בשר Y בקדנציה הבאה. אלא הוא יתנתק מהזקן עצמו. אז מה הרב שיקבע אותו? אבל כשהמחאה חסרה, אף על פי שאין לה כל כך ערך מעשי בפועל, מכל מקום הרי היא נוטלת בחסרונה את זיו העולם. אתם יודעים מה זה זיו העולם? זיו העולם זה ביטוי נפלא. יש אנחנו בספירת העומר, פעם הזכרנו מדרש יפה בשיר השירים רבה. אחרי שיצאו ישראל ממצרים, בא משה רבינו ואמר, ריבונו של עולם, נו יצאו, עכשיו בוא ניתן את התורה מהר. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני שואל לך משל. למלך שהיה לו בן יחיד והיה חולה, כיוון שעמד ממחלתו אמר לו פדגוגו, הנוסח בשיר השירים רבה, ילך בנך אדוני המלך לאסכולה, תסכול. אמר לו, עמד בני מחוליו אבל עדיין לא בא הזיב לפניו. אתה פדגוג, אל תתעסק במה שאתה לא מבין. אתה מבין בפדגוג. אני יודע אם חזר לו הצבע לפנים או לא. יש תעודה שהוא גמר את הכל, אבל הוא בלי צבע. אלא גומר המדרש, יתעדן בני 3 חודשים. אחר ילך לאסכולה. זה כנראה המקור לחופש גדול. הסיום במדרש אגב הוא, הסיום במדרש הוא, לא, אני אומר שזה המקור כדי לשאול למה עושים את זה 5 חודשים, אבל זה נעזוב. הסיום של המדרש, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא, בחודש השלישי, אז יהיה מתן תורה. זה המושג זה. הזקן הוא לא הפדגוג, הוא לא הרופא, ואין לו סמכות לכתוב מרשם. והוא נורא מתוסכל. אבל הוא זה שיודע אם הצבע חזר לפנים או לא. הוא הסבא. הוא הסכום והדרת. הוא זה שיקבע איך תראה המערכת. ואם הוא עושה את התפקיד שלו, או יותר נכון, אם המערכת מאלפת את כולם שהתפקיד הזה לא יהיה קיים, אז יכול להיות שהילד יהיה בריא. אבל הסבל לא יחזור לאף פעם. כשיצא מבת ציון כל הדרה, אז גם אם יהיו שרים, הם ילכו כאיילים ללא מראה. ואל תשאלו למה הם לא מוכיחים זה את זה, כי האיילים ללא מראה הולכים זה בראשו של צד מבוא של זה, כך היו ישראל. אבל איך זה קרה? כי השיטה הוציאה את ההדר החוץ. הזמן קצר, אפשר להמשיך עוד הרבה בפסקה הזאת ברב קוק. אבל אני רוצה לחזור לשאלה שבה פתחת ובה אני רוצה לסיים. אז אני מבין שוהדרת פני זקן זה לא עוד בן אדם לחברו, אלא זה הבסיס למערכת החברתית. אז אני מבין למה זה לא נמצא בקבוצה ההיא שלא תלך רחיל, של כל מה שיצר שנאת חינם שבחורבנה חרב הבית השני, אלא של הסיבה לאיך זה יכול להיוותר. אבל מה זה עושה ליד אל תתנו אל האוהות ולאידותים? מה זה מחפש שם? מופיע במדרש אדיר, משפט הבא. מקור 14, מדרש הביאור מובא בתורה שלמה. אל תתנו אל האובות מפני שיבה תקום. למה נאמר אל תתנו אל האובות ואל הידעונים מפני שיבה תקום? למה נאמר? הכוונה היא מה הסמיכות? לא ראיתי אף פרשן שמתייחס לזה, המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תתנו. אלא אם אתם רוצים, שאלו לזקנים וחכמים. המדובר הוא בבני אדם שרוצים לשאול. כן להם את מי. הם הולכים אל האובות והאידונים כדי לשאול. ואני אומר לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תלכו אליהם כדי לשאול, על אביך ויגדך, כעיניך ויאמרו לך. נחזור רגע לפסוקים של מקור אחד, נראה אותם שנייה ביחד, את שני הפסוקים החותמים, ובזה נעמוד. אל תפנו אל האובות ואל הידעונים, אל תבקשו לטומאה בהם, תפנו, תבקשו, פירושו, יש צורך. אנשים חשים צורך להיאחז במשהו, לתפוס משהו, לשאול מישהו, להתכוונן על ידי משהו. הם פונים, הם מבקשים. אל תתנו אל האובות ואל הידעונים. אל תבקשו לטומאה בהם. אני השם אלוהיכם. מה זה קשור פה, אני השם אלוהיכם? אומר רש"י, ראו מי אתם מחליפים במי. אלא איך תעשו? אתה רוצה להגיע אליי. אתה רוצה להגיע לביירת המלואיך. יש סדר. לפני שיבת הכל. והדרת פני זקן. לך אל הזקנים. תשאל אותם. כשאתה לא תמצא זקנים, אל תתפלא שהולכים לחפש את התשובות אצל האובות והאידים. שהזקנים לא נמצאים בכתובת ששם עונים לשאלה. השואל ממשיך לחפש מישהו שיענה. ועם הסדר הנורמלי שחברה חיה עם השיבה והזקנה לא מתקיים, כי השיבה והזקנה נכנסה לתוך הסירקולציה של השרים והמערכת, מחפשים איזה דברים אחרים שלהם. משהו, איזה הוקוס פוקוס, איזה פטנט שיענה לי אחר. זאת מערכת. שתי שאלות שאלנו בכם. כמה והדרת פני זקן לא נמצא בחברה של המצוות בין אדם לחברו? ומה הוא מחפש ליד האובות והאידונים? שתי שאלות. הוא לא שם כי הוא הבסיס לכל המערכת. הוא הסופן המוסרי, שבאובדנו המערכת תמשיך לחפש מישהו שיענו. אם אנחנו הזקנים, אם אתם הזקנים, לא תהיו כדי לענות, כי החלטתם שיש לכם משהו חשוב. כי החלטתם שטוב מסיבות טכניות להצטרף לתוך המערכות הרצות. ועכשיו אין למערכת קיימים לשאול. אתם לא תחסו את הווקום. הוא ימשיך והוא יתמלא בכל מיני דברים אחרים שהוזכרו בפסוקים הקודמים. רק מערכת שהדר קיימים תיבה חל בה, היא מערכת שיש משמעות לכוח שיש לה בתפארת הבחורים. ורק מערכת שיודעת לחבר ובעיקר להפריד, להתארות אבל לא לבולל את השרים עם השינים. רק מערכת שתדע לעשות את זה, לא יצא ממנה הדרה, ולא ילכו בחלילה כאיילים לא נפקו מיד. גם מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, זה קשור לספיחים ולזכות שלנו לחיות כאן תוך יום עצמאותינו, על העצמאות הגדולה הזאת ועל השאלות ועל התיקונים שצריך לעשות בה כדי לא לשלם אחר כך מחירים של הפסוק של לפני והדר. ערב טוב.
האזנתם לשברו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום בישיבת חורב, מתוך פרשת השבוע, פרשת קדושים, על הנושא והדר זקנים שיבה.